הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות תלמוד תורה פרק חמישי. בפרק הזה הרמב"ם מדבר על המצווה לכבד את רבו, על חשיבות המצווה ועל הפרטים של המצווה, באיזה אופנים מכבד התלמיד את רבו. פותח הרמב״ם בהלכה א', כשם שהאדם מצווה בכבוד אביו ועירתו, הדברים מפורשים בתורה, כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו, כך הוא חייב בכבוד רבו ועירתו. ורבו יתר מאביו. הכבוד של רבו צריך להיות עוד יותר מהכבוד לאביו, שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו שלימדו חוכמה, שלימדו את חוכמת התורה, מביאו לחיי העולם הבא. לפיכך כבוד רבו צריך להיות יותר מכבוד אביו. והדבר מתבטא בפרטים הבאים, ראה אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת לשל אביו, אין לעניין דין קדימה, והן במצב שהוא יכול להשיב רק אחת מהם, אז הוא משיב את של רבו. אבי ורבו נוסעים במסע, מניח את של רבו, ואחר כך של אביו, קודם כל הוא צריך לסייע לרבו, להניח ממנו את המסע. אבי ורבו שבועים בשביה, פודה את רבו, ואחר כך פודה את אביו. ואם היה אביו תלמיד חכם, פודה את אביו תחילה. ברגע שאביו הוא גם תלמיד חכם, אף על פי שהוא לא רבו, הרי אביו קודם לרבו. וכן אם היה אביו תלמיד חכם, אף על פי שאינו שקול כנגד רבו, משיב אבידתו, ואחר כך משיב אבידת רבו. גם לעניין השבת אבידה, אם אביו תלמיד חכם, אפילו שהוא לא חכם כל כך גדול כרבו, הרי הוא משיב את עבודתו, את אבידתו תחילה. וכאן מאירים הכסף משנה ועוד מפרשים, שהדברים שהרמב״ם אומר פה לעניין השבת אבידה סותרים לדבריו בהלכות אבידה, ששם הוא אומר שרק אם אביו שקול לרבו, רק אז הוא משיב את אבידתו תחילה. ולכן הם אומרים שגם כאן צריך לגרוס כך, שלעניין השבת אבידה, באם אביו חכם, אף על פי שרק באם הוא שקול כרבו, אז הוא משיב את אבידתו תחילה. אם הוא לא שקול כרבו, משיב את אבידת רבו תחילה. ואף על פי שלעניין פדיון שבועים, ברגע שאביו חכם, אף על פי שהוא לא שקול כרבו, משיבים את אבידתו תחילה, זהו משום שבפדיון שבועים זוהי סכנת נפשות. ולכן הוא חייב לפדות את אביו ברגע שהוא כבר חכם, אפילו שהוא לא שקול כרבו, אביו קודם לרבו. אבל בהשבת אבידה, שזה רק עניין ממוני, ועל דרך זה גם בהנחת המסע, הרי רק באם אביו שקול כרבו, אביו קודם, באם הוא לא שקול כרבו, רבו קודם. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ולא מורה ממורה הרב. אין אדם שצריך לכבד אותו או לירה מפניו כמו מהרב. אמרו חכמים, מורה רבך כמורה שמיים. לפיכך אמרו, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם, זה נאמר על דתן ואבירם, בנוגע למחלוקת קורח ועדתו, שכאשר הם חלקו על משה רבינו, הם בעצם חלקו על הקדוש ברוך הוא. וכל העושה מריבה עם רבו, כעושה מריבה עם השכינה, שנאמר, אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם, בנוגע למי מריבה, כשבני ישראל ביקשו את המים והם עשו מריבה על כך, אז הם רבו עם משה רבינו, והתורה אומרת שהם רבו עם השם. וכל המתרעם על רבו, כמתרעם על השם, מי שמתלונן על רבו, הרי הוא כמתלונן על הקדוש ברוך הוא, שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על השם, כאשר בני ישראל התלוננו על כך, שאין להם אוכל במדבר כפי שהיה להם במצרים, הרי הם התלוננו בפני משה רבינו, ומשה אומר להם, התלונה שלכם היא לא עלינו, על משה ועל אהרון, כי אם על השם. וכל המערר אחר רבו, כאילו מערר אחר שכינה, שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה, כאשר הם אמרו, למה העליתם אותנו ממצרים למדבר הזה? הרי העם בפשטות דיבר למשה, ועדיין הדבר נחשב בכתוב, שוידבר העם באלוקים ובמשה. הפוסקים כתבו שמדובר שהוא לא רק מערר, אלא הוא גם הוציא את הדברים בדיבור, שכך היה גם הסיפור שם עם בני ישראל במדבר, וידבר העם באלוקים ובמשה. נמשיך הרמב״ם בהלכה ב', איזה הוא חולק על רבו? מתי נחשב הדבר שהוא חולק על רבו? זה שקובע לו מדרש, ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו, ורבו קיים. ואף על פי שרבו במדינה אחרת, רבו חי בעולם הזה, אפילו אם הוא נמצא בעיר אחרת, במקום אחר, והוא יושב ומלמד, והפוסקים כתבו כשהכוונה היא שהוא פוסק הלכה למעשה. כשהוא פוסק הלכה למעשה, אפילו אם הוא לא חולק למעשה על איזשהו פסק של רבו, אבל שהוא פוסק הלכה למעשה כשרבו חי, אפילו במקום אחר, הרי הדבר נחשב לחולק על רבו. ואסור לאדם להורות בפני רבו לעולם. כאשר הוא במקום אחר, זה אסור, כאשר הוא לא קיבל רשות מרבו. אבל בפני רבו, אסור לו להורות לעולם, גם אם רבו נותן לו רשות. וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיטה, עד כדי כך הדברים חמורים. הלכה ג', היה בינו ובין רבו 12 מיל, אם הם נמצאים במרחק אחד מהשני, אז זה לא נחשב בפני רבו 12 מיל, זהו הגודל של מחנה ישראל במדבר, כאשר בני ישראל כל דבר הלכו לשאול את משה רבינו, אבל פה יש הפרש יותר גדול, ושאל לו אדם דבר הלכה, מותר להשיב. כאשר אדם שואל אותו באופן אקראי שאלה הלכתית, מותר לו כן לענות כאשר הוא לא בפני רבו, כאשר הוא במרחק 12 מיל, שזה כמעט 12 קילומטרים מרבו. ולהפריש מן האיסור, אפילו בפני רבו מותר להורות. כיצד? כגון שראה אדם עושה דבר האסור, מפני שלא ידע באיסורו, או מפני רישו, שהוא כן יודע על האיסור ומפני רישו הוא רוצה לעבור עליו, יש לו להפרישו, ולומר לו, דבר זה אסור. ואפילו בפני רבו, אפילו ממש בפני רבו, ואף על פי שלא נתן לו רבו רשות, שכל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. במה דברים אמורים שמותר לו להורות, שלא בפני רבו, כשהוא במרחק 12 מיל, בדבר שנקרא מקרה. כשקרה מקרה, אבל לקבוע עצמו להוראה ולישב ולהורות לכל שואל, אפילו הוא בסוף העולם, ורבו בסוף העולם, אסור לו להורות עד שימות רבו, אלא אם כן נטל רשות מרבו. זה שמותר לאדם להורות רבו, כאשר הוא שלא בפני רבו, במרחק 12 מיל, זה אם קרה מקרה, ומישהו שאל אותו שאלה, מותר לו לענות לו. אבל לשבת באופן קבוע ולהורות הלכות לכל שואל, הרי גם אם הוא בסוף העולם רחוק מאוד מרבו, אסור לו להורות, אלא אם כן רבו נותן לו רשות. אם כן, אם נסכם את הדברים, הרי בפני רבו אסור לו לאדם להורות בשום מצב, גם אם הוא מקבל רשות מרבו, ובפני רבו זה במרחק של בתוך 12 מיל מרבו, אם המרחק הוא יותר גדול, אז זה נחשב שלא בפני רבו, ואז אם רבו לא נתן לו רשות, מותר לו רק להורות באופן אקראי, כאשר מישהו שואל אותו שאלה, אם רבו נותן לו רשות, מותר לו גם להורות באופן קבוע. ובכל מקרה, כאשר מישהו עושה דבר אסור, אפילו בפני רבו, הרי חובה להפרישו מהאיסור. הלכה ד', ולא כל מי שמת רבו, מותר לו לישב ולהורות בתורה. אלא אם כן היה תלמיד שהגיע להוראה. העניין של ההוראה לא תלוי רק בכך שהוא לא יזלזל בכבוד רבו. גם אם מת רבו, כדי שהוא יוכל להורות, הוא צריך להיות אחד כזה שכבר למד מספיק וקיבל סמיכה להוראה. וכל תלמיד שלא הגיע להוראה הוא מורה, הרי זה שוטה, רשע וגס רוח. הוא שוטה שהרי הוא, כאשר הוא יפסוק נגד אנשים שלא כדין הם ישנאו אותו, רשע כמובן שהוא פוסק שלא לפי הדין יש פה רישות, וגס רוח הוא גם בעל גאווה. ועליו נאמר במשלי כי רבים חללים הפילה וגומר, אדם שמורה כשהוא לא ראוי להוראה, הרי הוא מפיל הרבה חללים מבחינה רוחנית. וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, אדם שלהפך הוא לא מספיק סומך על עצמו, ובאמת הוא כבר קיבל סמיכה להוראה, אבל הוא חושש להורות, הרי זה מונע תורה ונותן מכשולות לפני העבריים. הוא יכל להציל אותם, הם עבריים, הם לא יודעים את ההלכה, וכשהוא לא מלמד אותם, הרי הוא נותן מכשול לפני העבריים. ועליו נאמר שם במשלי, ועצומים כל הרוגיה, מישהו שעוצם את העיניים, עוצם, סוגר את פיו, ולא מורה, הרי גם כאן הוא מפיל חללים מבחינה רוחנית. חוזר הרמב״ם לאלו שלא ראויים להוראה ומורים. אלו התלמידים הקטנים שלא ירבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדין ולאורות בישראל. הם המרבים המחלוקת, כי מכיוון שהם לא יודעים את ההלכה, אז כל אחד אומר הלכה אחרת וזה מרבה מחלוקת. והם המחריבים את העולם, והמחבים נרה של תורה, והמחבלים כרם השם צבאות, שהם מחבלים בעם ישראל שנקראים כרם השם צבאות. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו בשיר השירים, אחזו לנו שואלים, תסירו את אותם שואלים, אילו אנשים שמחשבים את עצמם חכמים, השואל מסמל מבחינה מסוימת חוכמה, אבל באמת הם שואלים קטנים, הם קטנים בחוכמה, מחבלים קרמים את כרם השם, וכרמנו סמדר, ובגלל מעשיהם הרי הכרם לא מוציא פירות טובים, אלא פירות קשים. ועד כאן בעניין ההוראה של התלמידים, וכעת חוזר הרמב״ם לכללות העניין של החובה של התלמיד לכבד את רבו. הלכה היא, אסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו, ואפילו שלא בפניו. אפילו שלא בפניו, כשהוא מדבר על רבו, אסור לו לקרוא לו בשם שלו עצמו. יש פוסקים שאומרים שאם הוא אומר קודם כל את המילה רבי, הרי הדבר מותר, כמו שיהושע אמר, אדוני משה. ולא יזכיר שמו בפניו, ואפילו לקרות לאחרים ששמם כשם רבו, כדרך שעושה בשם אביו. בפניו אסור לו לקרוא אפילו לאנשים אחרים, הוא לא קורא לרבו, אנשים אחרים שיש להם את אותו שם של רבו, הרי הדבר אסור, אלא ישנה את שמם אפילו לאחר מותם. והוא צריך לשנות את השם כאשר הוא קורא לאחרים אפילו אחרי מותם של אביו ושל רבו, זאת אומרת בוודאי אפילו שלא בפניהם, אבל זאת בתנאי והוא שיהיה השם פלי, שכל השומע ידע שהוא פלוני, בתנאי שזה שם ייחודי יוצא דופן, שכאשר מזכירים את השם, זה תכף מזכיר את אביו או רבו. ובכן, כאשר הדבר הוא בפניו של רבו, הרי אסור לקרוא למישהו אחר בשם שלו, גם אם זה לא שם מיוחד, גם אם זה שם רגיל, כמו אברהם, משה או יוסף. אבל כאשר זה שלא בפניו, כאשר הוא קורא למישהו אחר בשם של אביו או רבו, הרי רק אם זה שם ייחודי יוצא דופן שתכף מזכיר את אביו או רבו, הרי אסור לו לקרוא בשם הזה, הוא צריך לשנות את השם. הלכות נוספות, ולא ייתן שלום לרבו או יחזיר לו שלום, כדרך שנותנים הרעים ומחזירים זה לזה, זה צריך להיות בכבוד מיוחד נתינת שלום לרבו, אלא שוכה לפניו, הוא משתחווה לפניו, קד לפניו, ואומר לו בעירה וכבוד, שלום עליך רבי. ואם נתן לו רבו שלום, יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. כשמחזירים שלום, מוסיפים ואומרים רבי ומורי. הלכה וב, וכן לא יחלוץ תפיליו לפני רבו. כאשר חולצים את התפילין, מגלים את הראש, וזה לא כבוד לרבו. ולא יסב לפני רבו, שלא יישב באסיבה על יד שמאל, על צד שמאל בנינוחות, אלא יושב כיושב לפני המלך, צריך לשבת בדרך ארץ. ולא יתפלל לא לפני רבו, ולא לאחר רבו, ולא בצד רבו, ואין צריך לומר שאסור לו להלך בצידו שלא בשעת התפילה, שהרי בכך הוא משווה את עצמו לרבו, וזה לא כבוד. אלא יתרחק לאחר רבו, ולא יהיה מכוון כנגד אחוריו, שיתרחק 4 אמות, ולא יהיה ממש מולו אלא בצדדים, ואחר כך יתפלל, ולא ייכנס עם רבו למרחץ ששם עומדים ערומים וזה לא כבוד, ולא ישב במקום רבו במקום המיוחד לרבו, ולא יכריע דבריו בפניו כאשר רבו חולק עם חכם אחר, שלא יאמר שההלכה היא כחכם האחר כשזה בפניו של רבו, ולא יסתור את דבריו אפילו שלא בפניו, שלא יאמר על דברי רבו שהם לא נכונים, ולא ישב לפניו עד שיאמר לו שב, ולא יעמוד מלפניו עד שיאמר לו עמוד, או עד שיתול רשות לעמוד, וכשיפטר מרבו, לא יחזיר לו אחוריו, שלא יפנה לו את הגב, אלא נרתע לאחוריו ופניו כנגד פניו, הוא הולך אחורנית בעירה כשהפנים שלו מול פני רבו. הלכה זין, וחייב לעמוד מפני רבו, מי שיראנו מרחוק מלוא עיניו, עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו, ואחר כך ישב. כל זמן שרבו נראה ממרחק, עדיין אסור לו לשבת. וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, בכל אחד משלושת הרגלים, כאמור כבוד רבו זה ככבוד השכינה, כשם שבשלושת הרגלים צריכים לעלות לרגל, לראות את פני השם אלוקיך, כך חייבים להקביל את פני רבו. הלכה ח', אין חולקין כבוד לתלמיד בפני רבו, אלא אם כן היה דרך רבו לחלוק לו כבוד, ואז כשמכבדים את התלמיד, זהו הכבוד של הרב. וכל המלאכות שהעבד, העבד הכנעני, עושה לרבו, כמו רחיצת רגליו והנעלת הנעליים שלו, תלמיד עושה לרבו. ואם היה במקום שאין מכירין אותו, ולא היו לו תפילין, וחש שמה יאמרו עבד, הוא חושש שיגידו שהוא עבד כנעני, אם יש לו תפילין, הרי עבדים פטורים מתפילין והתפילין מוכיחים עליו. כשאין לו תפילין הוא חושש שיגידו שהוא עבד והוא פגום ביחוסו ואי אפשר להתחתן איתו. אינו נועל לו מנהלו ואינו חולצו. וכל המונע תלמידו מלשמשו, מונע ממנו חסד ופורק ממנו עירת שמיים. וכל תלמיד שמזלזל דבר מכל כבוד רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, עד כדי כך הדברים חמורים. הלכת את, ראה רבו עובר על דברי תורה, והוא הרי צריך לכבד אותו, אבל מכל מקום הוא צריך להפריש אותו מהאיסור. אומר לו, בדרך רמז, לימתנו רבינו כך וכך, כדי שרבו יבין, אבל אסור לו להגיד, רבינו עברת על דברי תורה. וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו דבר הלכה בפני רבו, אומר לו, כך לימתנו רבינו. ואל יאמר דבר שלא שמע מרבו, עד שיזכיר שם אמרו. כשזה שלא בפניו, שלא יגיד דבר שזה לא מרבו, עד שהוא יגיד מי אומר את זה. זאת אומרת, כשאדם יש לו רב מובהק, הרי כל הדברים שהוא אומר בסתם הם בשם רבו. וכשזה משהו שהוא לא מרבו, אז הוא אומר מי אומר את זה. וכשימות רבו, קורע כל בגדיו עד שהוא מגלה את ליבו, ואינו מאחל לעולם כפי שהוא צריך לקרוע על אבי ועל אמו. אומר עכשיו הרמב״ם, במה דברים אמורים, מתי נאמרו כל העניינים האלה של החובה בכבוד רבו מתחילת הפרק, ברבו מובהק, שלמד ממנו רוב חוכמתו, שהוא למד ממנו את רוב החוכמה של התורה שלו, ואז הוא רבו מובהק, ורק אז חלים כל הדינים הללו שכבוד רבו קודם לכבוד אביו, ושאסור לו להורות הלכה כשרבו חי, וכל שאר ענייני הכבוד המופלאים הללו. אבל אם לא למד ממנו רוב חוכמתו, הרי זה תלמיד חבר, ואינו חייב בכבודו בכל אילו הדברים. הוא לא חייב לכבד אותו עד כדי כך, אבל עומד מלפניו כשהוא מולו, הוא צריך לעמוד לפניו, וקורא עליו כשם שהוא קורא על כל המתים שהוא מתאבל עליהם, לא כפי שהוא קורא על אבי ועל אמו, זה הוא קורא רק את הבגד העליון ורק תפח, ויכול אחר כך גם לאחות. אפילו לא למד ממנו אלא דבר אחד, בן קטן, בן גדול, עומד מלפניו וקורא עליו. העניין של תלמיד חבר קיים אפילו אם הוא למד ממנו רק דבר אחד, אפילו קטן. הלכה י' וכל תלמיד חכם שדעותיו מכוונות, שהעמידות שלו הן ישרות כראוי, אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה, אף על פי שלא למד ממנו כלום, כדברי המשנה בפרקי אבות, אבל הרמב״ם שם בפירוש המשנה אומר, שהכוונה היא שהוא לא מדבר עד שהגדול ממנו בחוכמה סיים את דבריו, ולאחר שהוא סיים את דבריו, הוא יכול לומר את הדברים שלו גם בפניו. הלכה י' א', הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו, או באחד מהם לכל תלמידיו, או לאחד מהם הרשות בידו, יכול למחול על כבודו, ואף על פי שמחל, חייב התלמיד להדרו, ואפילו בשעה שמחל, התלמיד בכל אופן חייב להדר אותו מעט, לקום מפניו כשהוא נמצא לפניו, וכדומה, בטח לא לשבת במקומו, לא לעשות דברים שממש פגיעה בכבוד רבו. הלכה י' ב', כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרובם. הוא צריך לקרב אותם, כמובן שזהו כבוד מסוג אחר של התלמיד לרב, הרב צריך יותר לאהוב אותם, לקרב אותם, לדאוג לכל צורכיהם. כך אמרו חכמים, בכבוד רבו. הלכה י' ב', כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרובם. הוא צריך לקרב אותם, כמובן שזהו כבוד מסוג אחר של התלמיד לרב, הרב צריך יותר לאהוב אותם, לקרב אותם, לדאוג לכל צורכיהם. כך אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וצריך אדם להיזהר בתלמידיו ולאוהבם, שהם הבנים המהנים בעולם הזה ולעולם הבא, שהתלמידים הקרויים בנים, מהם יש את הנחת האמיתי, וזכות הלימוד איתם עומדת לו לאדם גם בעולם הבא. יותר מזה, הלכה י' ג' כותב הרמב״ם, התלמידים מוסיפים חוכמת הרב, ומרחיבים ליבו בתורה. אמרו חכמים, הרבה חוכמה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. האדם לומד מהתלמידים שלו עוד יותר מאשר מחבריו ומרבותיו. וכשם שעץ קטן מדליק את הגדול, על ידי גפרור קטן מדליקים עץ גדול, כך תלמיד קטן מחדד את הרב עד שיוצאים ממנו בשאלותיו חוכמה מפוארה. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.